ערב טוב. שומעות? שומעים מאחורה? כן. לעלות קצת אומרים רגע. רגע. בואו נראה. פעם חשבתי שהדבר הכי מסובך בהחזקה של הריטריט זה המזגנים, אבל זה לא, זה המערכת, מערכת הגברה. בסדר? מדי פעם תעשו לי. אז חשבתי ככה לחלוק איתכם היום כמה מחשבות והסתכלויות על ככה על חמשת האורחים או חמשת המכשולים. חלק זה כבר מוכר וחלק תכף אנחנו נפרום את זה. וקראתי לשיחה הזאת להסכים להיות עם הילדה הלא רצויה, אבל אז תיקנתי וזה, להסכים להיות הילדה הלא רצויה, בעצם, או הילד. כשעצמתי עיניים עכשיו, חשבתי שבעצם, שהמוטיבציה שלי היא לא רק לחלוק איתכם מפה ולחלוק איתכם הסתכלות שתייצא, כאילו, זה לא לשם ההבנה או אלא באמת מתוך משאלת לב עמוקה שהחיים של כל אחד ואחת פה יסגסגו. ואני חושבת שאחת הדרכים שמאוד תומכות זה ההסכמה לא להסתיר ולא לקפח אף חלק שיש בתוכנו. והרבה פעמים מדעת או שלא מדעת, באמת מתוך אסטרטגיות שמירה על עצמנו, יש הרבה ככה חלקים שלא נגלים לנו או לא זוכים לקשב שלנו. זה מזכיר לי, יש מקפה שאני אומרת את השם של הלהקה, נכון. אבל יש איזה קליפ של איזה להקה משנות לא יודעת, לפני מלא זמן. אני חושבת שזה של הסמאשינג פאמפקינס. וזה קליפ כזה שרואים מין ילדה צ'אבית כזאת, הולכת ברחוב עם כולה היא לבושה כמו דבורה. והיא הולכת ברחוב מסכנה כזאת, וכולם מסתכלים עליה, כזאת מוזרה ולא שייכת לכלום. היא כזה הולכת, וזה כזה סיטואציה ממש לא נעימה של הילדה הדחויה. ככה היא מסתובבת לה. עד שבפזמון היא פותחת איזה שער, והיא נכנסת לשדה גדול, וכולם שם מלא ילדות צ'אביות, לבושות בבגדים של דבורה, והיא פתאום הכי שייכת, והן כאילו דופקות שם ריקודים. להיות בבית. אני חושב שכל החלקים שלנו ירגישו שהם יכולים להיות בבית. אז אני רוצה ככה להציג או להזכיר את מה שאנחנו קוראים בלימוד חמשת המכשולים, ולפעמים גם חמשת האורחים, ואני אסביר למה בהבנה שלי ככה שני השמות האלה ניתנו. והם בעצם מצבי תודעה שכאשר הם נוכחים, אם אין מודעות לנוכחות שלהם, הם לא מאפשרים לנו להיות בבהירות, לראות מה באמת ההתרחשות, מה באמת הדינמיקה. הם צובעים את התודעה, מוכר לכם? קרה לכם איזה רגע בימים האלה? פשוט צבע את התודעה שאחרי זה אנחנו מסתכלים לכם, באמת הייתי שם? באמת זה מה שחשבתי? באמת פעלתי מהמקום הזה? נכסים ככה, כמו איזה עננה שמצלה על משהו ואי אפשר לראות בבהירות שם. אז הם מכשולים בפני ראייה נכוחה, בפני ראייה בהירה של הדברים כפי שהם. הם אורחים פשוט כי זה מצבי תודעה שבאים והולכים. אוקיי? זאת אומרת, הם לא בעיה וגם אין לנו שום יכולת או כוונה לשנות או להעלים אותם, אלא ללמוד איך לעבוד עם הנוכחות שלהם. פעלה חמישה. זוג אחד זה הסלידה והשתוקקות, ובעצם כל הציר הזה של ההעדפה. אז אנחנו יודעים שאנחנו מדברים תמיד על ספקטרומים. זה לא רק שאני מאוד סולדת או מאוד משתוקקת או מאוד מסופקת ולא זה ולא זה. אנחנו הרבה פעמים נעים על הציר. אז השתוקקות יכולה להיות כמו בא לי, או אני מעדיפה, או אני נוטה, ועד לחוויה ההתמגרותית הזאת של אני לא יכולה בלי, אני מותנית ואני לא יכולה לעצור משהו, גם אפילו כשאני יודעת שהוא לא טוב לי, אפילו שעשיתי אותו אלפי פעמים, פייסבוק נגיד, עדיין, אני לא יודעת מי פתח את המסך, אני לא יודעת למה קודם הייתה שעה 5 ועכשיו 8, אבל הנה זה שוב קרה. סלידה שוב עם מין תנועה, יכולה להיות מהתנועה של כזה מנומסת של אני מעדיפה שלא או פחות, ועד לחוויה של בא לי להרוג מישהו או בא לי להיקבר מבושה, או אני כמו אין מקום בכלל למה שאני חווה או למה שאני פוגשת, או אין מקום לי כאשר הדבר הזה מתרחש. כן? זה הציר הזה של העדפה, אני או רודפת אחרי משהו או הודפת משהו. שני מכשולים נוספים הם הציר של העוררות, או הציר של כמה אנרגיה יש. בצד אחד זה אי שקט, והרבה פעמים זה יהיה פעלתנות או תזזיתיות, או כן? הרבה פעמים זה יהיה תודעתית, אבל זה מתואר אפילו ממש כמשהו פיזי, פיזיולוגי, אי נחת בגוף, שלא מאפשרת, וראינו אם דיברנו על האיסוף של התודעה שאנחנו מחפשים, שכשיש הרבה מאוד אי שקט לאורך הזמן, קשה מאוד לראות מה קורה. Okay? זכרה, זה מצבי תודעה שלא מאפשרים לי לראות מה קורה. כשאני כל הזמן רודפת אחרי משהו, אני לא פנויה להיות פה. אוקיי? Okay? אותו דבר כשיש אי שקט למשך הרבה זמן או בעוצמה גבוהה שאין לי מודעות שזה מה שקורה. אוקיי? אני מסתכלת על המציאות דרך המשקפת הזאת של האי שקט. אוקיי? אז אני אומרת, אני יכולה להגיד למה הוא זז כל כך לאט. אוקיי? והצד השני זה שיש הרבה פחות אנרגיה במערכת וזה כל האזורים של הערפול, מיסוך, כהות, כמו משהו בהכרה עייף, רדום, לא מעוניין. עוד פעם, לפעמים זה יהיה יותר פיזי, יהיה לזה התגלמות יותר פיזית של רצון לישון, או של אין לי כוח כזה. לפעמים זה יהיה משהו מנטלי, עייפות שהיא ככה, הביטויים שלה הם יותר עמימות, עזבו אותי, לא מעוניינת, או אין בהירות שם. והמכשול או האורח החמישי הוא ספק, שהרבה פעמים מדברים על ספק מעכב. כן? אז ספק, התופעה הזאת של ספק, יש לה ביטויים מאוד בריאים שעוזרים לנו ביכולת הבחנה. כן? אני לא כל דבר שאומרים לי אני מקבלת כתורה מסיני, אני בודקת דברים, אני משהה דברים, אני מתבוננת, אני שואלת שאלות, ויש בזה משהו שעוזר לי לנהל את החיים שלי באופן מיומן ובריא. כשאני מדברת על ספק, מעכב הרבה פעמים, זה תנועה שהיא מותנית, שהיא חוזרת, לא משנה כלפי מה, כלפי מי, תהיה השאלה, אז זה או זה? אז כן, אז בעצם לא. ושוב 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 ושוב, זה משהו שלא מצליח לנוח, לא מצליח להתמקם בסופו של דבר. אוקיי? והספק מה שהוא עושה, הוא, חשבתי על זה, לא זוכרת למי אמרתי, שספק קצת שם אותנו באזור של לימבו. כי כשאני בספק, אני לא ממש בחרתי, ואז אני לא יכולה להתחבר לחיים דרך מה שבחרתי, או כן, או לא, או פה, או שם, או עכשיו, או אחר כך, כי אני לא פה ולא פה. אני מבלה בשאלה אז איפה, אז מה? זה ככה שם אותי תלויה באוויר. באופן הזה, שוב, לא יכולה באמת לפגוש את הדברים. אז הזכרתי שבעצם החמישה מבקרים האלה, חמשת האורחים האלה, ואתם יכולים לחשוב על כל מיני דברים שמפריעים, ולראות אם נכנסים תחת הקטגוריות. אני אגיד, אני כשבדקתי הרבה מאוד כשאני חושבת על כל מיני מכשולים, הם נכנסים תחת הקטגוריות של הסלידה והשתוקקות. אבל תבדקו, אפשר להריץ דברים שהרגשתם שלא מאפשרים להיות, לראות אם הם נכנסים באחד מהחמישה האלה. כשלעצמם, כמו שאמרתי, אלה פשוט תופעות או מצבי תודעה שעולים בנו, כמו דברים אחרים שראינו בימים האלה, מחשבות, רגשות, העדפות, תפיסות. אין איתם עצמם שום בעיה. הבעיה היא יותר באופן שבו אנחנו פוגשות אותם. שיש איזו אמונה טוטלית שאלו הם פני הדברים. אוקיי? אני אומרת, זה הדבר עצמו. אוקיי? רגע כזה מישהו התעטש לידי, ואחרי 5 דקות... יש לי כל כך הרבה דברים רעים שאני חושבת עליו. ובאותו רגע זאת נדמת המציאות, אני גם נותנת בסימנים, כן, אני ראיתי אותו, הוא גם עשה ככה, ועוד פעם, אני גם בדרך לחדר. איך הוא מרים את הכף של האורז? ברור שזה. כן? זאת נראית ממש המציאות. זה לא קורה אישית למישהו פה בגלל שהוא לא הבין משהו. לא, התודעה היא מספרת לנו סיפורים שוב ושוב ושוב דרך המכשולים האלה. ולכן, כמובן כשאנחנו לא רואים בבהירות מה מתקיים, לא יכולים להיות במגע עם הדברים או לשמוט את ה... בחר לי המילה. כן. כאשר אנחנו לא יכולים לראות את הדברים כפי שהם, בעצם מה שזה יוצר, זה יוצר הרבה מאוד התנהלות שהיא לא מיטיבה. לא במחשבה שלנו. תחשבו על הרגעים האלה, באמת שיש את המישהו הזה שמפריע ליד הכרית. מה קורה במחשבה? לאן היא הולכת? לאיזה אזורים היא הולכת? לאזורים של אמון, של התרחבות לב, של נדיבות, או לאזורים קצת אחרים. אוקיי? לא בדיבור. אנחנו פה לא מדברים, אנחנו מדברות בעיקר עם עצמנו, אבל כשאני באינטראקציה ואני מגיעה כבר תאונה, או כבר עם דעות, או כבר עם השקפות מסוימות, אני מגיעה דרך העיניים של ההשקפות, הרבה פעמים קשה לי לפגוש. אתם מכירים את זה שאנשים שמכירים הרבה זמן, אני תמיד אומרת בני זוג, ואז אמרו לי, למה את תמיד אומרת על בני זוג? אז לא בני זוג. סתם אנשים שקרובים ומכירים את הדפוסים אחד של השני הרבה זמן, כשיש איזושהי מריבה ואין שם מיומנות ואין שם את הרווח, בן אדם אחד מתחיל לדבר, והוא עוד לא מסיים לדבר, והשני עונה כבר למה שהוא עוד לא אמר, כי הוא כבר יודע מה הוא הולך להגיד. מה בעצם קרה פה? בא בן אדם עם השקפה, על סמך ההיסטוריה, על סמך הדעות שלו, על סמך הטעינה הרגשית שלו באותו רגע, והוא לא רואה ממש את הבן אדם מולו. הוא רואה את כל ההשקפות וכל הטעינה שיש לו עליו. הוא לא פוגש אותו. הוא כאילו, העיניים כאילו רואות, אבל כל מה שמאחורי העיניים, התודעה לא ממש מצליחה להקשיב למשהו כאן, למה היא מקשיבה כבר לרעיונות שיש לנו עליו. ואז איזו אינטראקציה קורית שם. האם לאינטראקציה הזאת יש סיכוי? האם זאת אינטראקציה שהיא תולדה של מרגע לרגע, או שהיא בעצם תולדה כבר של השקפה מוקדמת, של המשקפיים שדרכם בחרנו לראות מראש, או לא בחרנו, תננו לראות מראש. כן, אז לא במחשבה, לא בדיבור, וגם לא בפעולה שלנו, זה יהיה אופנים הכי מיטיבים להיות בעולם, לפעול בעולם, לא כלפי עצמנו, לא כלפי אחרים, לא כלפי הסביבה, כל מה שקיים בעולם. אם אני באה לדוגמה מתוך תפיסה של השתוקקות, של מגיע לי, אני צרכנית בעולם הזה, אני רוצה כמה שיותר שיהיה בשבילי, איך אני מתנהלת למשאבי הטבע? אוקיי? משהו פה, הוא כבר בא, הוא לא רואה. הוא רואה רק את מה שאני בחרתי לראות, את ה-אני רוצה, אני צריכה. כל כך צר ומצומצם. זה המנוע שלי. האם זה האופן המיטיב? מה לא ראיתי? אני לא פוגשת את הרגע, את מה שהמציאות מביאה. אני לא רואה את הנזקים, אני לא רואה את הכאב, אני לא רואה מימדים שונים של הסביבה שנפגעים באותו רגע, ושל אנשים אחרים שנפגעים. גרתי איזו תקופה בעיר חדשה. גרתי בעיר, זה בכלל דבר. אבל יש איזה קטע מסתבר בערים חדשות שהן ערים חכמות, והן צריכות לדעת עלינו הכל, מסתבר, זה בדיעבד נודע לי, וזה אומר שהעיר מרושתת במצלמות, וכדי לצלם אותך צריך אור. אז לא רק שעוקבים אחריך כל הזמן, רציני, בכל מיני טענות שחלקן יש להן הצדקה, אוקיי? צריך לראות אותך גם בלילה. אז יש זיהום אור מטורף בעיר הזאת. כאילו, ילד שנולד בעיר הזאת, הוא לא יודע מה ההבדל בין היום והלילה. רק ביום זה יותר גוון של שמש, ובלילה זה יותר גוון של לד. אבל אני מניחה שרוב האנשים שתכננו את הדבר הזה, חשבו שזה מיטיב. אוקיי? הייתה שם השקפה מסוימת. אוקיי? חשבו שזה מיטיב. אפשר לשאול אם הייתה בהירות בהשקפה הזאת. אוקיי? האם ההשקפה הזאת הונעה מפחד, או מהשתוקקות להיות הכי מתקדמים, או שהיא באמת הייתה, כאילו היה שם משהו פנוי, באמת לראות את המציאות, זה באמת נראה לכם הדרך לגדל ילדים? באמת. הגיוני. חובר לפיזיולוגיה שלנו, משהו? אז הרעש הזה של האורחים, הוא לא מאפשר לתודעה להיות פנויה, לטפח ולגדל ולעורר את מה שמיטיב. לכן אנחנו רוצים, נרצה לעשות סדר, ובעצם, ואני אדבר על זה בהמשך קצת, איך אנחנו נרצה קודם כל להיות במודעות שישנם אותם אורחים, ושללא מיומנות שמתפתחת, להתחיל לאפיין אותם ולזהות אותם ולהיות איתם ולפגוש אותם ולהבדיל אותם או לא להזדהות איתם, אנחנו נשאר שוב ושוב שוב בלופים שהם הרבה פעמים מאוד לא מקדמים ולא מיטיבים, והם לא בדיוק הסגסוג הזה שדיברתי עליו בהתחלה. עכשיו אני רוצה להקריא לכם רשימה של רגשות או מצבי תודעה. תגידו לי אם אתם חושבים שיש לזה משהו משותף. קחו נשימה עמוקה. טינה, קנאה, בושה, מבוכה, תסכול, ייאוש, עצב, פאניקה, אימה, חרדה, זעם, השוואתיות, ביקורתיות, רגזנות, כעס, עצב, חוסר סבלנות. אז בעצם אני רוצה לדבר קצת על סלידה. וכל מה שהקראתי ועוד ועוד אפשר לשים תחת הרובריקה הזאת. אני חושבת שהסלידה היא גם בין האורחים היא ילד פחות רצוי, וגם אצלנו בתודעה היא שייכת לאזור שלא תמיד לא נעים לפגוש, והרבה פעמים תולדה של ודנות לא נעימות, ומעוררת בפני עצמה ודנות לא נעימות. גיל פרונסטיל, פרונסטיל קורנו, הוא אומר ככה, התיאור שלו לסלידה. סלידה היא התשוקה להקות דבר מה. המוטיבציה שלה או המנוע שלה היא עוינות. הביטוי שלה, רצון לפגוע, להקות, להדוף או להתרחק ממשהו. Okay. סלידה היא תשוקה להקות דבר מה, מוטיבציה עוינות. סלידה מעלה עוינות או מתעוררת. והאופן שבו היא מתבטאת בעולם זה רצון לפגוע, להקות, להדוף או להתרחק ממשהו. חושבת שאפשר ככה לקטלג ולהגיד שיש שני זרמים או שני כיוונים שהסלידה מתבטאת דרכם. כיוון אחד זה באמת האזורים של העוינות, כן? של כעס, של טינה, של איבה, של התנגדות, של דחייה, שבהם התנועה היא שבעצם הסלידה מעוררת ברצון להדוף את העולם. יש משהו שקורה שהוא לא רצוי לי, שהוא לא מתאים לי, שהוא לא נוח לי, בתוכי, בגוף, בתודעה, אני קולטת אותו דרך אחד החושים, אצל מישהו אחר, ובאותו רגע אני רוצה להרחיק את זה מעליי, רוצה להרחיק את ההרגשה הזאת, רוצה להרחיק את הבן אדם הזה, רוצה להרחיק את האירוע הזה. ועוד פעם, אם אנחנו מדברים על ספקטרומים, אז זה יכול להיות מדחייה קלה, ועד לזעם אלים, עד ל... אנחנו יודעים, אנחנו מגיעים גם לפשעים, לפשעים של אלימות, שמה שמניע אותם, האש שלהם, היא סלידה. אז אזור אחד זה אזורים של העוינות, זרם אחד זה האזורים של העוינות, והכיוון השני שגם דרכו סלידה מתבטאת, זה הביטויים של פחד. אוקיי? של לסגת מהעולם, של להימנע. בעצם עוד פעם יש משהו שהוא לא רצוי לי, שהוא לא נעים לי, שהוא אני לא רוצה שיימשך, אני רוצה שהוא ייפסק, זאת התנועה של הסלידה, נכון? אני לא רוצה את זה בחיים שלי. לא רוצה את המחשבה הזאת, לא רוצה את הבן אדם הזה, לא רוצה את הדימוי העצמי הזה, לא רוצה את הכאב הגופני הזה. ואז אני לא הודפת את העולם, אבל אני כמו הודפת את עצמי מהעולם. אני נסוגה מהעולם. אוקיי? וזה יכול להיות מחרדה קלה ועד אימה מוחלטת, או מביישנות ועד הימנעות. אוקיי? אנחנו יודעים שהיום יש יותר ויותר תופעה בכל מיני מקומות בעולם, של שמעתי כזה ביפן שזה חזק, של אנשים שפשוט נסוגים מכל תקשורת חברתית, הם פשוט מסתגרים בחדרים שלהם, כל המשחקי מחשב, מקבלים מתחת כן, פותחים להם את הדלת, לתת להם אוכל, וזהו, הם פשוט בהימנעות מהעולם. מה זה הדבר הזה? הם עושים את זה בגלל כיף שלהם? בגלל התרחבות? בגלל, כן, אני פתוחה להכל, ומכל הדברים שיש לעולם להציע, זה מה שבא לי. להימנע מהעולם. אוקיי? קשור לאיזושהי סלידה, שהיא מקבלת את הצוויון של חרדה, של פחד. עכשיו, כל דבר שאנחנו עושים אותו הרבה זמן, אוקיי? המיומנות שלנו גדלה בו. כל דבר שאנחנו מפסיקים לעשות אותו הרבה זמן, המיומנות שלנו הולכת ומתנוונת, הולכת וקטנה. אוקיי? ולכן גם הדברים האלה, כשאני מתרגלת הרבה מאוד את הזעם והכעס וההדיפה שלי, אני הופכת להיות הרבה פעמים בן אדם יותר זועם וכועס. אוקיי? כשאני מתרגלת שוב ושוב את הביישנות שלי והדחייה שלי והנסוגות שלי מהעולם, עם הזמן יותר ויותר ויותר קשה לי להיות במצבים חברתיים. יותר ויותר קשה לי להתמודד עם מצבים לא הרמונים שהעולם מביא בפניי. מוכר לכם משהו מהדברים האלה? מסתכלים עליי. אוקיי. בטח אומרים, יואו, איזה מוזל, יש לה דף אחד. תן עוד ביטויים של עוינות, כעס, חשיבה, משווה, שיפוטיות. צריך להגיד את זה כדי להפוך את זה לממשי, למשהו שהוא חלק, הוא פיסות מהחיים שלנו, כן? זה לא איזה רעיונות. ביטויים של פחד הם באמת הימנעות, בושה, מבוכה, חרדה. אני יכולה להגיד לגבי בושה. בושה וביישנות. אני חושבת שזה רגשות שלא מספיק מדברים עליהם. זה לא רגשות כל כך פופולריים. לדבר עליהם אולי היום יותר. אני זוכרת שפעם חיפשתי, עשיתי איזושהי עבודה על בושה, וחיפשתי מאמרים מהפסיכותרפיה על בושה. זה היה מאוד מאוד קשה למצוא. כן, ממש. כאילו אין לנו את הרגש הזה, או כאילו לא מטריד אותנו, בעוד שהוא מפעיל אותנו ברמה כזאת, שיש אנשים שהוא ממש מנהל אותם. כן? אני יכולה לחשוב על עצמי, בימי חיי, מכמה דברים נמנעתי מתוך, אני יושבת פה ואין לי בעיה לשבת מולכם, ועם זאת, יש מצבים שאינטראקציות חברתיות שיתקו אותי, ברמה שהיו תקופות שפשוט נמנעתי. אוקיי? זאת אומרת, זה ממש שיבש, זה ניהל. החלטות שלי בחרתי לפי מידת החרדה והמבוכה והבושה שיש לי שם. אוקיי? אני מזכירה שזה קשור לסלידה. איך בושה קשורה לסלידה, דרך אגב? מעניין, לא? ממה אני סולדת בבושה? ממי אני סולדת? כן, יש חלקים בתוכנו שלא ראוי שהם יראו. או אני לא יכולה להראות את עצמי עם החלקים האלה. אני צריכה לקוות שמשהו, להקטין משהו, להדחיק משהו, להסתיר משהו. אוקיי? דיברתי על הדבר הזה של לבוא עם כל החלקים שלנו. ובושה בעצם אני מספרת לעצמי שאני יכולה להיראות עם חלקים מסוימים. זה לא עם אחרים. אבל ברמה כזאת, זה, מה זה הסיפור? סיפור שמנהל. אז אני ככה רוצה בשלב הזה, אמרתי כל כך הרבה רגשות קשים ולא נעימים. ככה להזכיר שהם הם כולם חלקים שאנחנו יכולים לבוא איתם במגע ולהיות איתם בקשר. והרבה פעמים כשאנחנו נהיה איתם בקשר וניפתח בפניהם ונתיידד, נתקרב אליהם, נהיה איתם יותר באינטימיות, יותר במוכרות, יותר ב... אפשר לפגוש. משהו בסלידה שלנו, מהחלקים האלה של הסלידה, מאוד מאוד יקטן. אוקיי? כי שמים לב, אני אומרת את השמות של הרגשות שקשורים לסלידה, וזה בפני עצמו מעורר סלידה. בפני עצמו... אבל בעצם זה לא חייב להיות ככה. יכולה להתפתח אצלנו יותר נינוחות וטולרנטיות ופתיחות ואפשור לכל מיני חלקים בתוכנו, שברגע הראשון אנחנו אומרים, לא, אני לא רוצה אותה. אבל בעצם כשאנחנו פוגשים, השד לא כל כך נורא. בעצם הרבה פעמים מה שמגביר את זה, זה התנועה הזאת של ההימנעות. כן? זה כמו כאב. כשמתחיל כאב קל ואני לא שמה לב, והמערכת סולדת, נרתעת, היא מתכווצת אל מול הכאב. ואז מה קורה לכאב? הוא גדל. אז כשהוא גדל, אם אין מודעות, עוד פעם יש עוד קיבוץ, וכן, זה הופך למבנה של כאב. אותו דבר עם רגשות. לא נעימים וספציפית עם רגשות של סלידה. ולמה בכלל הסלידה וההשתוקקות מופיעים? לא יכלו, אין לנו דגם 0-2, למה צריך? זה כל כך 80's הסיפור הזה של סלידה והשתוקקות. אפשר משהו חדש, הבנו, ראינו, לא נעים, יאללה. סלידה והשתוקקות הרבה פעמים הם המוצא שהתודעה הולכת אליו כשהרצוי והמצוי לא נפגשים. נגיד את זה בעוד צורה. האי נחת, המקום הלא מסופק בחיים שלנו, מקום שנהיה במתח ובמאבק, זה בפער או זה במאבק בין מה שאני רוצה ומה שישנו. אוקיי? כל עוד מה שאני רוצה זה מה שמגיע לפתחי, או הפוך, זה היותר מיומן, שמה שישנו אני מוצאת דרך להיות איתו ברווחה, בנינוחות, בפתיחות, שם אין מאבק. יש אולי רגעים פחות סבבה, זה פחות עדיף, הייתי רוצה, כן, אנחנו תמיד נעדיף להיות צעיר, עשיר ובריא, כן? אבל אז השאלה, כשאני לא צעירה, עשירה, בריאה ויפה, משהו אחר שם, אם משהו בגישה שלי יכול להיפתח ולהגיד, אה, אלה החיים עכשיו. חוערת. אני יכולה לחיות עם זה בשלום. משהו פה. רציתי לבדוק את הערנות. משהו במערכת יחסים שלי עם מה שמתרחש. יש בו שלום, יש בו הסכמה, שם אין מאבק, שם אין דוקה. אוקיי? אז אחת הדרכים הפשוטות לדבר על דוקה זה להגיד, כשמתקיים מאבק בין הרצוי והמצוי. שאני לא מוכנה לקבל שהמצוי הוא לא בדיוק מה שאני רוצה. אוקיי? ומתי זה קורה? כשמשהו לא נעים לי, נכון? לא רוצה שתכאב הברך, לא רוצה להרגיש קנאה, לא רוצה שהוא ישתה לידי. כשמשהו לא ודאי, חושב, אני לא יודעת מה יהיה, אני לא יודעת איך זה יהיה, אולי זה משתנה, אין לי שליטה על מה שהולך להיות. וכשמשהו שונה מהציפיות שלי, לפעמים זה אפילו מסתבר כיותר מוצלח מהציפיות שלי, אבל לפעמים אני כל כך לא שמה לב, אני כל כך רציתי את זה ככה. רציתי את זה ככה. אני אין כמוני יודעת, אני יכולה לרצות את התמונה בגובה הזה, ויתלו את זה 20 סנטימטר יותר נמוך. אני אפילו לא יצר להגיד, וואלה, בעצם זה הרבה יותר מוצלח הגובה הזה. משהו כמו יתקומם ויגיד, זה לא מה שהתכוונתי. מאבק. מיני מאבק, אבל מאבק. ושם במקום הזה, התודעה אומרת, רגע, זה קטסטרופה, העולם לא כמו שאני רוצה. מה אני עושה? או שאני ארדוף אחרי הרצוי, או שאני יהדוף או אמנע מהלא רצוי. השתוקקות וסלידה. בעצם המיינד מנסה לעשות איזה טריק שבו נהיה יותר בשליטה על המציאות. יעני, זה לא באמת עובד, כן? אבל בכאילו התחושה היא שאם אני אצליח להדוף, או אני, כן, החיים שלי יהיו בדיוק מסודרים, אני רק קצת יסדר פה, רק קצת יארגן, ואז הכל יסתדר. הכל יהיה הרמוני. נכון? המיינד כל הזמן מספר את הסיפור, הצליח לנו פעם, לאורך זמן, תמיד השטיח קצת קצר מדי, תמיד זז לאנשהו. לא בגלל שלא עשינו משהו נכון, ולא בגלל שיש בעיה. פשוט כי הטבע של הדברים הוא כזה שהוא דינמי. אז אני אגיד עוד דבר אחד על ראייה נכוחה, ואז אני אדבר על כמה דברים שאפשר לעבוד עם המכשולים, וספציפית עם ועם הסלידה כביטוי לזה, ובזה נסיים, בסדר? אז כשאני מדברת על לראות את הדברים כמו שהם, אני בעצם מדברת על להכיר בזה שיש אי נחת, ויש חוסר מותאמות, ויש חוסר הרמוניה, ויש כאב בחיים האלה, יש דוקה. והציפייה שלי, או הסיפור שאני מספרת, שאם אני אעשה מספיק חזק, ואם הוא יהיה מספיק בסדר, הדברים בדיוק יעמדו במקומם ויסתדרו, זו ציפייה פשוט לא ריאלית. תודה, לא מבינה את זה. אז ככל שאני יותר מתוודעת ורואה את זה, גם פה, מדקה לדקה, עשיתי הכל בסדר, דוקה. משהו יכול להרפות מהרעיון הזה שזה אמור להיות אחרת בדיוק מכפי שזה עכשיו. וגם עוד רעיון שיש לנו שהדברים הם מהימנים, שהם קבועים, שהם רציפים, שהם נשארים אותו דבר. כן, דיברו פה בתיאורים על עונות השנה. כן? הכל משתנה, כל הזמן, מתחלף. או כשרצינו שזה יתחלף, הוא נשאר עוד קצת אותו דבר, זה לא עובד לפי הבקשה. כן? אפילו המלך של הכוכב עם המספר ההוא, מהנסיך הקטן, הבין את זה. זה לא עובד כל הזמן לפי איך שאני רוצה בקצב שלי. אז, כאילו אם אני מבינה את העיקרון הזה, זה עוזר לי. גם הרעיון שאני יארגן לעצמי כסביבת עבודה נפרדת רק לי, אני לא קשורה לעולם באלפי חיבורים, אני לא משנה ומשתנה בתוך העולם, אני לא מחוברת באלפי צורות לעולם, אני יכולה ליצור לי איזו בועה נפרדת, או ההתנהלות שלי נפרדת מהעולם. גם אפשר לבדוק את זה. ככל שאני בודקת ורואה יותר באמת איך דברים מתנהלים, זה עוזר לי לקבל את זה שהדברים הם לא בדיוק כפי שרציתי, ואז עוזר לי להסתכל שוב ושוב על התנועות האלה של הסלידה וההשתוקקות והאמונה וההזדהות שזה זה הדבר שחייבים לפעול לפי. אז אני אתן כזה 4 או 5 הנחיות קונקרטיות לעבודה הזאת. הדבר הראשון זה באמת הזיהוי. להגיד, כן, יש בתודעה כרגע, אני אתן את זה דרך סלידה, אבל אפשר לחשוב על כל המכשולים כרגע. עכשיו, עם סלידה יחסית זה קל לעשות את זה, למה? כי היא לא נעימה ואנחנו רוצים שהיא תלך. אז יחסית, סלידה די מהר, אנחנו נגיד, יש פה משהו שאני רוצה לשנות, שאני רוצה להזיז, בניגוד נגיד לפעמים לקהות חושים או להשתוקקות, שיקח לנו הרבה יותר זמן. אז קודם כל להגיד, יש פה את התופעה הזאת, אני עכשיו באמת כועסת על ההוא, רוצה להימנע מהזה, אבל קוראים זה בתופעת על של זה, או הכותרת של זה, זה בעצם סלידה, זה אוניברסלי, זה בכלל לא אישי. זה שהיא תופעה שקורית, ועכשיו היא קורית לי. האפשרות להיות עם זה, וכשאני אומרת האפשרות להיות עם זה, זה לא להימנע ולעצום ולהתעלם, וגם לא להזין. להזין את זה הרבה מאוד פעמים, זה יהיה בסיפורים. אתם תראו, הרבה פעמים כשמגיעה סלידה, היא מגיעה עם השתוקקות ללכת שוב ושוב לסיפור. זה בגלל ש... אני כועסת בגלל הטריגר שהיה, בגלל שקדחו בחוץ, בגלל שלא הדליקו את המזגן, בגלל ש... בגלל שאני לא עובדת מספיק קשה. להעביר את המשקל, להניח קצת לסיפור, ולהיות יותר עם עצם החוויה. אוקיי? אז לא להתעלם, אבל גם לא לתדלק. הדבר השלישי הוא באמת להיות, להיפתח, לאפשר. תתחיל, אמרתי היום למישהי, זה קצת כמו שיש ילד כזה שהוא רוצה את תשומת הלב, הוא כזה מושך לנו ב... כן, וכל עוד לא מסתכלים, זה ממשיך הנדנוד הזה. ולפעמים כל מה שהוא צריך זה, כן, אני איתך. רק התנועה הזאת של אני עוצרת, משהה ונותנת מרחב, כבר מייצר משהו אחר. אוקיי? נכון? אז ה... פתיחות, האפשרות להתוודע, האפשרות להתעניין, האפשרות להיות באכפתיות, כלפי התופעה הזאת שקורית עכשיו, והיא לא נוחה, ובאוטומט נרצה לגרש אותה ולהסתגר מפניה, או שניכנס בשיטפון שלה, אבל יש את האפשרות האחרת. קצת להשתאות, להתוודע, להיפתח, להתעניין. כשאני אומרת להתעניין, אז זה ממש קודם כל ברמה הגופנית, לתת בסימנים. אם אני זועמת עכשיו, מה זה בגוף להיות בזעם? אם אני בגועל עכשיו, מה זה החוויה הגופנית של להיות בגועל? זה, איזה אטמוספירה יש שם, איזה חיווי גופני. וכדבר אחרון, או נוסף, או... עבודה בפני עצמה שיכולה להיות, זה שלפעמים יהיה נכון להפנות באופן אקטיבי את תשומת הלב שלנו למה שמיטיב. יש כרגע את מה שמפריע, את מה שמעורר בסלידה. זה משהו אחד שקורה. דיברנו על זה שבו זמנית יש הרבה מאוד אירועים, הם לא עומדים לפי הסדר ומחכים, גמרת טוב, עכשיו גירוד, טוב, עכשיו צליל, טוב, שלק. אז לפעמים האירועים האלה הם בתור מתקפת מכשולים, מתקפת סלידות, כן? גם מגרד לי, גם הזבוב, גם חם, גם הצלצול צועק לי, כן, בו זמנית. אבל אפשר, כשישנה סלידה, לשים לב האם יש עוד חיים, האם יש עוד התרחשויות עכשיו. יש משהו שממש ממש מרגיז אותי, אבל בעצם הנשימה שלי ממש נעימה לי. אני יכולה לתת את הדעת לזה. או לכוון תודעתית את עצמי למה כן היה לי היום, על מה אני כן יכולה להכיר שישנו, שניתן, שמיטיב. אוקיי? וכמובן כל העבודה של המטה, של באופן אקטיבי לכוון את התודעה למה שמיטיב, שאני לא אכנס אליה, אבל היא בוודאי, בוודאי מאוד תומכת מול העבודה עם מכשולים וספציפית עם סלידה, לא רק כתגובה, אלא ממש כמו חיזוק של המערכת החיסונית, לא כאקמול שנותנים שכבר כואב, אלא כמשהו שהוא תשתיתי, שכל הזמן אני רוצה להזכיר לעצמי. את ההכוונה למיטיב, את ההכוונה למה שמחבר ומרחיב את הלב, הכוונה למה שמקרב. אוקיי. רק דף אחד, אבל... אז תודה על ההקשבה. בואו נשב רגע.